tama 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 lecha b'nafshi kama 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 lecha b'sari tama 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 lecha b'nafshi kama 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 lecha b'sari טוב, ג' תמוז. ג' תמוז. לכאורה, בסדר, ג' תמוז, יום ההסתלקות של כבוד קדושת סידורנו, אדוננו, מורנו ורבנו, רבי מנחם מנדל, שניאורסון, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו מגנה עלינו. מה יש לעשות? כולנו מכירים אותו. עשו פעם סקר, אני חושב, של הפרצופים הכי מוכרים בעולם, והפרצוף של הרבי היה בשעתו יותר מוכר מבלי קלינטון, נשיא ארצות הברית, ומייקל ג'ורדן, אוקיי? להבדיל, כמובן, בין הקדושה לדברים שלא קדושים. והאמת היא שתמיד, אתם, אני חושב שברוב השיעורים שלי יש תמיד מקורות מהרבי, ברוך השם, אבל יש לי יראה גדולה מלעסוק בדמותו הגדולה של הרבי, זכותו מגנה עלינו, בגלל שיש קטנות, ולעיתים אנשים נוטים לזלזל ברבי בגלל כל העיסוק במשיחיות וכולי, שאני לא, כבר עשיתי בזה פעם שיעור שלם, מצוי ברשת, על העניין של המשיחי, ברבי וכולי, ואז אני אומר זהירות, שם את זה על השולחן, מי שמזלזל ברבי משחק באש וצריך להיזהר, קודש קודשים. אבל בכל זאת זה הרבי, אי אפשר להתעלם, אי אפשר להתעלם. איך אמר הרב בני, נשיא הישיבה, יש חילוק בין גדול דור, גדול הדור, גודל, גדול הדור, לבין גדולי הדורות, גדול הדורות. ויש גדולים שהם גדול הדור, הם נכונים לדור שלהם, אבל עוד 50 שנה, תלמידי, אבל עוד 200 שנה, מי יסגור אותם, מי ישמע עליהם. אבל יש גדולים שהם חורגים מדורה ומשפיעים לדורי דורות, ללא ספק הרבי אחד מהם, זה מאוד בולט עוד בחיים חיותו בגוף, שהוא לא היה רק הרבי הנשיא, כמו שאנו בחב"ד, כן? רק של החב"דניקים. מכל החוגים והעדות באו אליו, ומכל העולם, מכל הדתות באו אליו. הוא היה אבן שואבת שכולם באו אליו, בתחומי הביטחון, בתחומי הכלכלה, החינוך, עירת שמיים, חסידות. הרב, חוקר החסידות, הרב דוקטור יצחק אלפסי, שאולי מכיר יותר מכל אחד בדור שלנו, את כל השושלות וכל המשפחתולוגיות החסידיות וההיסטוריה שלהם, בשיחה שהוא נתן בי"א בניסן תש"ע, הוא כתב, אני מקריא לכם, הרבי הוא דמות חד פעמית בהיסטוריה היהודית כולה. הוא לא אדמור חד פעמי משיבת האדמורים של חב"ד, או בחסידות, מה זה בעל שם טוב, אלא בכל העולם היהודי עצמו הוא דמות חד פעמית. הרב ליכטנשטיין של זצ"ל, או של שיבת הגוש. שיבת הגוש, פחות חשודים על חסידות, יותר נותנים לחסידות בריסק, נקרא לזה ככה. עכשיו, הרב ליכטנשטיין הכיר את הרבי. הרב ליכטנשטיין נולד בצרפת. ובתור ילד בן 6-7 הוא ברח עם הרבי שם בצרפת, שהתחיל במלחמת העולם השנייה, הם ברחו ביחד בקרון וברכבת, הרב ליכטנשטיין והוריו, ואחותו של הרב ליכטנשטיין עם הרבי והרבנית. הם היו כמה חודשים ביחד, הוא היה בתור ילד קטן, עד שהם הגיעו לגבול ספרד פורטוגל, ואז פתלו הדרכים, והם עשו הסכם שמי שמגיע ראשון לניו יורק, יודיע למשפחה של השני שהשני בסדר. והרב ליכטנשטיין והוריו הגיעו לניו יורק לפני הרבי, ואבא שלו הלך לרייץ, אדמור השישי, ואמר לו, הייתי עם הרבי עד עכשיו והם בדרך. כך היה. סיפור מכיר מהמשפחה, הסיפור הזה. הרב שטיינזלץ, זכר צדיק לברכה, שהיה תלמיד וחסיד מובהק של הרבי, הוא קינה את הרבי בתור פלא הדורות. עכשיו אני אדגיש, אני לא גדלתי בבית של חב"ד, סבי מורי, זכרונו לברכה, היה בקשר אישי מאוד עמוק וארוך שנים עם הרבי, ומגיל אפס כן ינקתי את היחס המכבד מאבי מורי לתורות ולהנהגה של הרבי, אבל אני לא חב"דניק. לא, למרות הזקן, לא חב"דניק, אני בהחלט מגדיר עצמי כחסיד של חב"ד, אבל לא חב"דניק, חסיד של אדמו"רי חב"ד, ובפרט של רבנו, רבותינו נשיאנו, של הרבי, זכותו מגנה עלינו. אז בואו ננסה לאחוז בשיפולי הגלימה, ולנסות לפי הקטנות שבי לפחות, לעמוד על קצת מיסודות המשנה הענפה של הרבי, ואז אולי נבין למה הרבי הוא נשיא דורנו, ונראה שאלה, למה דווקא הרבי? למה מבין כולם דווקא הרבי? מבין כולם מה? אני משאיר את זה פתוח, אבל בואו נתחיל מסקירה ביוגרפית קצרה, אבל משמעותית. מתי הרבי נולד? יום הבהיר? מתי? י' א' בניסן, יפה מאוד, באיזה שנה? ת' ר' ס' ב', בעברית מדוברת? 1902. מתי הרבי הסתלק? כלומר נפטר? מתי? ג' תמוז, יפה. באיזה שנה? ת' ש' נ' ד'. כלומר לפני 29 שנים. נולד 1902, נפטר 1994, זה אומר הכל. מה זה אומר? זה אומר שהרבי חי ופעל במאה השנים, במאה הכי משמעותית מאז 2000 שנים האחרונות. כלומר השינויים, התמורות שחלו בעולם, אגב, לא רק בעולם היהודי, בעולם כולו, השינויים שחלו במאה הזו הם הרבה יותר משמעותיים מהשינויים שהתרחשו באלף שנים או באלף 500 שנים לפני המאה ה-20. הן מבחינה כלל עולמית והן מבחינה דתית רוחנית יהודית. בכל המרחבים ובכל התהליכים והשינויים הרבי נטל חלק פעיל ומשמעותי. בתחום הפוליטי. מה קרה במאה ה-20 בתחום הפוליטי? המהפכות חובקות עולם. משטרים מלוכנים קרסו, דיקטטורות טוטליטריות עלו והתפתחו, הגיעו להגמוניה וקרסו כמו הנאציזם, כמו הקומוניזם, הסובייטים ועוד. שתי מלחמות עולם. אנחנו לא מלחמת העולם הראשונה כי היא מעפילה בה ככה חוסה בצד אחד העולם השנייה, אבל מלחמת העולם הראשונה זה זוועת עולמים. בל נטעה. מלחמת העולם השנייה, אנחנו יודעים, אבל גם בתחום הידע האינטלקטואלי, פסיכולוגיה, פרויד, פסיכואנליזה, האומנות המופשטת, ובסוף המאה ה-20, מה אנחנו יודעים? כניסת המחשבים, וידאו, ג'ויש מדיה, איזה עוד אדמור, שיש לנו וידאו שלו. הם היו הראשונים בחב"ד, הכל זה, אבל גם מובן, תיאוריות היחסות של איינשטיין, שינתה את כל האופן בו העולם תופס את עצמו, מבין את עצמו. גם הולידה את פצצת האטום. ולראשונה מאז ברור שמיים וארץ, לאנושות יש יכולת להחריב את העולם כולו. כמה פצצות? 10 פצצות? 50? יש אלפי פצצות הן מוכנות, כן? רק לרוסים ולאמריקאים. אבל, בכל החידושים והתמורות יש כמובן סיכום עצום, אבל לא רק סיכון, יש גם סיכוי מבורך. בואו נעשה זום אין ליהדות, במאה השנים, מאה ה-20 של הרבי. גם ביהדות חלו תמורות בשלושה תחומים עיקריים, שלפעמים אנחנו לא שמים לב אליהם. לראשונה, מאז מתן תורה, רוב העם היהודי איננו שומר תורה ומצוות. לא היה כדבר הזה. שינוי אחד. שינוי שני ומשמעותי, שואה. השואה האיומה שקילתה שליש מהיהדות והשמידה לחלוטין, 99% מיהדות אירופה. גם אם נשארו ניצולים, אבל יהדות אירופה עוד לא התאוששה עד היום. זה לא מה שהיה פעם, המרכז היהודי החשוב ביותר בעולם. ומה הדבר השלישי? אז אמרנו חילון, אמרנו שואה, מה הדבר השלישי? מדינת ישראל, לא, ארץ ישראל תמיד הייתה. מדינת ישראל... אחרי 2000 שנים של גלות יש שלטון יהודי בטריטוריה של ארץ ישראל. עכשיו הרב כמובן היה שותף לכל הדברים הללו. הוא היה ילד במלחמת העולם הראשונה וסיים אותה כנער. הוא ניצל בניסי ניסים מהנאצים כשרבים מבני משפחתו הקרובה הגרעינית והמורחבת נספו שמקום דמם. הוא למד באוניברסיטאות בברלין, בצרפת. הוא היה בקיא בכל המהפכות המדעיות והתיאולוגיות שהתפתחו והתקדמו בעולם. ולכן אנשים מכל העולם, יהודים וגויים, חסידים ושאינם, ילדים מבוגרים, כולם מצאו ברבי כתובת אקטואלית. כולם מצאו שפה משותפת עם הרבי. ונשאלת השאלה למה? למה דווקא הרבי? אז ננסה להציע כמה הצעות, כבר הצעתי אותן בעבר, מסגנים אותן טיפה אחרת, אבל הדברים בעיניי נכונים ויש ציבים. הנקודה הראשונה ואולי הכי פשוטה, במילה אחת, אכפתיות. לרבי פשוט היה אכפת. אכפת מכל יהודי. אכפת מכל בן אדם שהוא יהיה גוי או... סיפור שאחד המועמדים לראשות העיר ניו יורק, המטרופולין הכי גדול והכי משמעותי בעולם, לא יודע אם הכי גדול פיזית, אבל לדעי הכי משפיע בעולם, בא לרבי, למה בא לרבי? הוא היה גוי, הוא היה מועמד, מועמד להיות ראש העיר. אז מי לא רוצה תמונה עם הרבי שהרבי תומך בו? מה הוא לא ידע שהרבי לא עוסק בפוליטיקה? כלומר, מבין פוליטיקה, אבל אף פעם לא יחתום על איזשהו... והוא דיבר ודיבר 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 ודיבר, והרבי דיבר ודיבר גם, ואז הוא בא לצאת. והוא מאוד התרשם, איזה מין פלא זה, רבי שלא מבקש, טוב, אני אגיד לתבור בך, אבל תיתן לי ככה וכך מגרשים, ותפנק את החבד ותעזור לנו. הוא לא ביקש כלום, רק שם אפשר לעזור. ואז שהוא בא לצאת, הוא אמר לו, יש לי, אפשר בקשה אישית? אז הוא אמר, הוא כמו כולם, זה, כן, הוא גם עכשיו רוצה שאני אדאג לחבר שלו, למשפחה שלו, לזה, הוא אמר לו, יש לי בקשה. והיה בשנות ה-70, אני חושב. יש פה בעיריית ניו יורק המון אנשים מסכנים, מאגרים מסין, צ'יינה טאון. אין להם ייצוג פוליטי. אף אחד לא דואג להם, הם מסכנים. אז אם תבחר לרשות העיר, אני מבקש שאתה תדאג לסינים שאף אחד לא דואג להם. הוא אמר, וואו, הייתי בטוח, תדאג לנו החבדניקים, תן לנו זה. למי דואג? למי שאף אחד אחר לא דואג. מה אכפת לרבי מהסינים המאגרים הלא חוקיים בניו יורק? קיימלן מרבי יוחנן, גדולי המוראים בארץ ישראל, ראש השנה. נכון, מלמד אותנו ש3 שרים נפתחים. איזה שרים נפתחים? ספרם של צדיקים, של בנונים ושל רשעים. כך גם בחסידות יש לנו 3 ספרים שנפתחים. ספר של צדיקים, מה זה? נועם אלימלך, זה כל בפרשה ופרשה, עוסק בתורת הצדיק. ספר של בנונים, מכונה, ספר של בנונים, מה זה? תניה קדישה, נכון? בתניה יש כמובן הבדל מהותי בין עקרוני, בין עבודת הצדיק, שלא חוטא ואין לו בכלל נפש בהמית, או ליבו חלל בקרבו, לבין העבודה של הבנוני, ויש משנה סדורה שמדגישה מהי חובת האדם בעולמו להיות בנוני. בספר נועם אלימלך, הרב רבי, כן? הרבי רבי אלימלך מדגיש לנו מה עבודת הצדיק על היבטיה השונים. אז מה איתנו? מה היחס שלנו בין עבודת הצדיק של נועם אלימלך לעבודה של בעל התניא הבנוני? ונראה שבדור שלנו, כך אומר רב גינצבורג, שליטה, יש לשאוף לחיבור שלם יותר בין בחברותה, הרי בליז'אן, במזריץ', מי למד מבעל התניא חברותה? נועם אלימלך, הם היו חברותה, בניגלה. כל עוד מדובר בעבודת השם הפרטית שלי כחסידי, אני צריך, או שכל אדם בפני עצמו, הדרכה העיקרית אל נועם אלימלך. חד משמעית, ההדרכה היא ספר התניא, ספרם של בנונים. לשאוף להיות בנונים. אם נהיה צדיק, זה כבר תלוי בו, לא תלוי בי. אבל להיות בנוני, וכולי איי והלוואי, אוקיי? אבל גם כיום בחב"ד, לאור הציווי של קבוצת הרבי נשיא דורנו, זכותו מגנה עלינו, עיקר העבודה היום בחב"ד זה לא להיות בינוני. מה עיקר העבודה? זה לא מה אתה עושה עם עצמך. אלא מה אתה עושה על מנת להשפיע על הזולת, ליהודים אחרים, כדי ליישם את הייעוד של הבעל שם טוב, הייעוד המשיחי של הבעל שם טוב, מתי קעת אימר, מה? לך שיפוצו. מתי החוצה, נכון? ובא הרבי פה ומשנה סדרי בראשית וחסידות. ובעצם אומר, כל יהודי ביותו יהודי, הוא משפיע כלפי חוץ, כלפי הסביבה. אז הוא בעצם, אם אתה משפיע, אז אתה בעצם מאמץ לך את הפרדיגמה, את השיטה של מי? של הצדיק. גם מזה בקטנות, בזה רמפין, אתה לא הצדיק האובייקטיבי, אתה סובייקטיבי. עכשיו, כמובן, מה זה צדיק? אתה יודע להתפלל? שכן שלך לא יודע? אתה לא יודע להתפלל. אתה לא יודע לי, אתה יודע לסמין, אתה יודע לקרוא שמה? הוא תפילין לא יודע, היא, כל שבת נראות שבת, אז תדליק לה, תלמד אותה. וביחס לאותו יהודי עם הארץ, אתה תהיה הרבה שלו, אתה תהיה הצדיק שלו. הרי מה זה שלוח של הרבה? כל שלוח בגזרתו הוא סוג של הצדיק של הרבה שדואג לבני חיי מזוני, שפרנסה, שתפילין, שיהדות, שתורה ומצוות, נכון? ובעצם מה הרבה אומר כל החסידים שלו? עזבו אתכם מבינוני. זה בעבודה אישית שלכם, תהיו בינונים, הלוואי. אבל כלפי הזולת, אתם תהיו הצדיקים, אתם תשפיעו ברוחניות, בגשמיות, באחד המזוני. אגב, הרבי עצמו ודאי הצדיק, אבל הוא החזיק מעצמו סוג של בינוני. הוא אמר, אולי בינוני. הוא לא אמר, ודאי שבינוני, יש כל מיני סוגים של בינונים. הוא לא אמר על עצמו מה הוא. אבל ללא ספק, אני חושב שהרבי היה סמל השילוב האידיאלי בין רבי אלימלך והנועם אלימלך עבודת הצדיק, לעבודת הבינוני של התניא. כלומר, הוא ראה בעצמו, בחמיו, אדמו"ר הריי"צ, אדמו"ר השישי, שהוא צדיק האמת, הוא צדיק הדור, הוא מקושר בו. ומכוחו ותורתו של אדמו"רי חמי, כן? של האדמו"ר הריי"צ, אז הוא פעל להשפיע לכל הדור ברוחניות וגשמיות. וסימן זה ינקוט בידינו, כפי שאמר הרב גינצבורג, על דרך הפשט, צדיק בגימטריה, ועוד בינוני בגימטריה, עולה 332, שזה בגימטריה, מנחם מנדל. תבדקו. כי זה העבודה שלנו. הוא היה צדיק, הוא היה בן עויני, שמלמד אותנו להיות צדיקים. של הנועם אלימלך להשפיע. אז בואו נעיין עכשיו בשיחה שכבר למדנו אותה בשבוע שעבר, ביחס לקמפיין ההתרמה, הגיוס של הישיבה, ונחזור על זה, כי בעיניי זה אחת התורות היסודיות של הרבי. הוא אמר אותה בפרשת ראה, סוף חודש אב, תש"י, זה בערך 5 חודשים לפני שהוא התמנה לנשיא, ביוד שבט, תש"י א', היורטייט, יום השנה הראשון של אדמו"ר הריי"צ, במה באתי לגני. אז פה זה תורת מנחם חלק א', זה השיחות עוד לפני קבלת הנשיאות. והנה האדם, כמו כל הנבראים, אפילו מלאכי עליון, בעל גוף ונפש הוא. וכמו שיש אני בגוף וצורכי הגוף, כך יש אני בנפש וצורכי הנפש. לכן גם מצדקה, ישנה צדקה בגשם וצדקה ברוח. ומאמר רז"ל, כי תראה ארון וכיסיתו, כיצד, אלא אם ראית אדם שאין בו דברי תורה, הכניסהו לביתך, ולמדהו קריאת שמע ותפילה, ולמדהו וכו', וזרזהו במצוות. וכמו שבקשת כל אחד ואחת מאיתנו, היא לכתיבה וחתימה טובה, בגשמיות וברוחניות, כך על כל אחד ואחת מאיתנו להשתדל בצדקה הגשמית וצדקה הרוחנית גם יחד. ובפרט בימי אלול ותשרי. ובבואנו בימים האלו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, יהיה בידי כל אחד ואחת מאיתנו כולנו חשבון גדול. גדול לפי מאודו שלו שצדקה שעשה להושיע את העני בגשם, בגשמיות, מני, מזומני, אוקיי? ושצדקה שעשה להושיע את העני ברוח. יש אדם שיש לו מיליונר. אבל ברוחניות הוא באוברדרפט, הוא בא לרחוב, הוא לא לומד, הוא לא מתפלל, הוא עני. וכמו שבצדקה בגשם, גם אני בגשם מחויב בה, גם מי שניזון מהמעשר, תרצת מעשר ממה שהוא ניזון לאחרים. כי אין לך אני שאינו יכול למצוא אופן איך לעזור לעני חברו. כך בצדקה ברוח, שגם אני ברוח מחויב בה. כי אין לך איש ואישה בישראל שאינו יכול להשפיע על בני ובנות ישראל לקרבה מהירת שנת המצוות. אין כזה דבר! אתה נמצא עכשיו בקורס בצבא, יש לך הרבה עבודה. אתה נמצא עכשיו בשכונה מסוימת, יש הרבה עבודה להשפיע ברחוב. בכל מקום שאתה נמצא, אתה צריך להשפיע. וראינו בסיפור, לפני שבועיים, סיפור לשבת, על החסיד של הבעל שם טוב, שנתקע ביום כיפור, זוכרים? בדרך למז'יבוז, שגם על העצים והאבנים והאדמה יש מה להשפיע. לא רק על בני אדם, אוקיי? ולפום, כי אין לך איש ואישה בישראל, שאינו יכול להשפיע על בני ובנות ישראל לקרבה מהירת שמיים לתורה ומצוות. ולפעמים גם לשיחה, כלומר לפי היכולת ככה דרישה. אשר העשירים בגשם והעשירים ברוח, בעלי תורה שווי עול ובני הישיבות, צריכים לבזבז ביד רחבה מהמונם ומדיעותיהם להצלת, רפואת והבראת נפש וגוף אחיהם ואחיותיהם שיחיו. לרבה באמת היה אכפת, לא רק מאשתו וחסידיו, היה לו אכפת מכולם. סיפרתי ואני אחזור על הסיפור הזה, כי אינו דומה הסיפור 100 פעמים, לשומע הסיפור 101 פעמים. אז יש לנו עוד הרבה פעמים לספר. צבי שוורץ, היה חסיד מונקאץ' במונקאץ', כן? על גבול רומניה, אוקראינה, בגליציה, דרום ערב גליציה, חסיד של הרבה ממונקאץ', ועל המנחת אלעזר, זכר צדיק לברכה, והוא שרד את השואה, והרבה ממונקאץ' שרד את השואה, ואחרי זה עבר לארגנטינה, ואז נהיה מזרוחניק, הגיע לפתח תקווה, הוא הגיע חסר כל לניו יורק, 1946, תשנ"ו, והוא לא יודע אם יש לו משפחה, הוא יודע שאין לו משפחה, הוא לא יודע אם יש לו רבה, הוא כבר בחור בן 20 וקצת, והוא מחפש בנרות אישה מבית חסידי שתסכים להתחתן עם מישהו שהחילון היה מטורף אחרי השואה, שנשאר חסיד ומאמין, והוא מצא מישהי, אין ובאין ורוצים להתחתן, אבל הוא לא יכול להתחתן! למה? למה? לא היה לה כסף. אין לו רבה! איך אפשר להתחתן? גם כסף לא היה לו. אבל איך אפשר להתחתן בברכה מהרבה שיגיד לו שזה היה בשרט, זאת המיועדת. הוא זכר שהמונקאץ של רבה יחסים טובים עם הרבה בנובביץ, אדמו"ר הרייץ, דאז. אז הוא קבע טוב, הגיע סבל 70, שם נמצא אדמו"ר הרייץ, שברך בתחילת השואה מוורשה לניו יורק, ואומר לו, תקשיב, אני חייב וזה, אבל הוא אומר, מספר לו שחסיד מונקאץ' ואין לו רבה כיום, אז הוא אומר לו, שמע, זה השם של הקאלה, האם אפשר להתחתן איתה? אומר לו, בטח, אינווי באינווי, תתחתנו, בורא עולם בקניין, יש לך בניין, בן אחד ומזוני. ואז הוא אומר לו, זה לא מספיק. הוא אומר, מה זה מספיק? אמרת לך, תתחתן איתה. לא, לא, הרבי ממונקאץ' אומר, להתחתן, איפה לגור, מה להתפרנס, מה לעשות, מה? אומר לו, היה, זה לא השאלות בשבילי. זה תשאל את החתן שלי, הרמש, כך קראו לו, הרב מנדל שניאורסון, הוא היה במרתף של 770, שם המרכז לענייני חינוך. דבר איתו, תגיד לו שאני שלחתי אותך. הוא יגיד לך איפה לגור, מה לעשות, זה שאלות בשבילו, לא בשבילי. טוב, הוא יורד למטה, דופק בדלת, אז לא היה הרבי משם שם לזה. הוא אומר, שלום, הרבי שמשב על הספרים של הוצאה של קהד, של חבד. הוא אומר לו, השוור שלח אותי אליך, אני עכשיו אומר לי שאני מתחתן, הוא אומר לו, מה השם, איפה אינווי באינווי? הוא אמר לי לשאול אותך איפה לגור, מה לעשות, מה להתפרנס, הוא אומר, זה שאלות אליך. הוא אומר, מה זאת אומרת? מה השאלה? ברור, תיסעו לברזיל. הוא אומר, מה זאת אומרת בברזיל? הוא אומר, מה מדברים שם? אני יודע יידיש וקצת רומנית. הוא אומר, ברזיל? נראה לי פורטוגזית, תבדוק, אבל איך תלמד? הוא אומר לו, מה זאת אומרת ברזיל? למה ברזיל? מה תקשיב, אתה ניצול שואה. ואני צופה, ככה אומר לו, שהרבה ניצולי שואה ירצו להגיע לברזיל. בדרום אמריקה אין מלחמות. הם יחפשו מקום שקט, שיש בו שקט ואין בו מתח פוליטי כמו בארץ ישראל. אז תלך עכשיו, אתה תהיה חיל חלוץ לפני המחנה. ותבנה שם בית ספר יהודי, וגן יהודי, ומקווה ובית כנסת, אז תהיה ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, ומה שאתה צריך אני אעזור לך. טוב, הרבי אמר, הרבי אמר, הוא חסיד מתבטל, עוד לא היה רבי, כן? ולאן הוא טס? התחתן, ונוחת החתונה, טס לברזיל! פשוט. אגב, פורטוגזית, אוקיי? הוא למד פורטוגזית. הוא הגיע כמדומן לסאו פאולו, עיר גדולה, אחת מהשני ערים הגדולות בארצות בברזיל. והקים שם בהתחלה בית כנסת, ולאה תלמוד תורה וחיידר, ומקווה גברים, ומקווה נשים, ובית ספר יהודי, שהוא מנצח את כל הפעילויות, ובכל דבר ויאן שולח איגרת, איגרס קויטה של הרבי, ומקבל מענים מויפטים על ימין ועל שמאל, עד שפעם אחת, תשכ"ט, 1969, כ-23 שנים לאחר מכן, הוא כבר מבוסס שם, בכל המויסדס, כן, כל המוסדות וכולי, הוא שם לב באיזשהו שיעור הכנת בר מצווה, שאחד הילדים לא מרוכז, הוא קורא לו אחרי השיעור, והילד מתחיל לבכות, אומר, אבא ואמא ביקשו שתבוא דחוף אליהם הביתה. טוב, הוא מכיר את ההורים, שבע בערב הוא מגיע הביתה, הביתה רוס, ההורים שבר כלי, מתברר שהבת הגדולה שלהם, שקוראים לה יהודית, כן, לשם הסבתא שנפתחה באושוויץ, התארסה עם אביל דחייה, שוורץ חייה, איזשהו קתולי מקומי מברזיל, והם רוצים להתחתן עם לא יהודי, והם ניסו לשכנע אותה בטוב, קוראים לך יהודית. על שם הסבתא, שאתה תתחתני עכשיו עם גוי, בכנסייה, אמר, וניסו בטוב, ניסו גם באיומים, בכסף, לא הלך. הם באו לרב שוורץ, אמרו, אתה היחיד שיכול לדבר איתה. הרב שוורץ התקשר אליי, הסכימה לבוא, היא מכבדת, דיבר איתה חצי שעה מימין, משמאל, וניסה לשכנע אותה, את הכסף, כל מה שעניין, לבדוק אופציה של גיור אולי, כלום מנעולה. אז הוא אמר לך, חכי רגע, יש לי רעיון, תני לי שבוע. אמר לו, מה שבוע? חתונה עוד מעט, תני לי שבוע. עוד שבוע, תחשב, עוד שבוע נדבר, ואם עוד שבוע לא תשתכנעי, אז שברכה ומזל. אמר לו, לא, יהיה ברכה ומזל, אתה תבוא לחתונה. אמר, תני לי שבוע. שמר תכנן הרשוורץ כמובן, ישר, דבר עם הרבה, קבל פתרון, הרבה יפתור את הבעיות, וסגור! מה הבעיה? אבל אין לו זמן עכשיו לכתוב מכתב, כי מכתב עד שיגיע לרבה ייקח שבוע, ואז תקבל תשובה ויחזור. אז מה הוא עושה? הוא מתקשר למזכירות, לרב חודקוב, המזכיר המיתולוגי של הרבה. מתקשר לרב חודקוב, אמר לו, זה צבי שוורץ מברזיל, תן לי עכשיו את הרבה. מספר כל מה לתשובה, חביבי, יש תור, תכתוב מכתב, לא, 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 לא. אין תור ואין מכתב, הוא שלח אותי שהוא יפתור את הבעיות שלי. זה, בוא תחכה שנייה על הקו, אוקיי? ואחרי כמה רגעים, הרב חודקוב אמר לו, דיברתי עם הרבה, והרבה אמר שתגיד לה, שיש יהודי אחד בניו יורק שאוהב אותה, ולכן שהיא לא תתחתן איתו. הרב שאת אמר, מה זה? מי זה היהודי הזה? מה השם שלו שאני אגיד לה? ואז הוא שומע קול מוכר של הרבי. תגיד לה שזה מנדל שניאורסון שאוהב אותה. בום. יש רק אדם אחד בעולם שאומר עצמו מנדל שניאורסון. אוקיי? בלי כל מיני תארים לפני כן ואחרי כן. אוקיי? עכשיו הרב שוורץ, לא יודע לעשות מה, אני אגיד לאישה ש... שהרבי אוהב אותה, ואז היא תשתכנע ולא תתחתן. לא פשוט, לא פשוט. אחרי שבוע היא מגיעה אליו הביתה, אז כן, כבוד הרב, בבקשה, קדימה, 30 דקות, יש לך, תתחיל. הכסף לא הולך, אספת באושוויץ, כבר דיברנו, הוא נעשה מימין, משמאל, אחרי אמרת, טוב, סיימנו עם כל הפופוליזם הזה, די, הולכת הביתה, אביא לך הזמנה ואתה מגיע, כן? סגרנו. אבל חכי, חכי, חכי שנייה. הוא רץ למשרד שלו, ומהחדר העבודה שלו מביא לה כזה גזיר עיתון, קטן של תמונה של הרבי, עם קטן כזה עוד שחור אפור, תמונה קטנה. הוא אומר לה, תקשיבי, יש יהודי אחד בניו יורק שאוהב אותך. אמר לו, די כבר, יודעת, די כבר עם כל השטויות שלכם, אתם הרבנים, לא יודעת אנגלית, לא מכירה אף אחד בניו יורק. אמר לו, זה מי שאוהב אותך. היא רואה את התמונה ו... מתעלפת. מתעלפת, הם מאשפזים אותה. ההורים קוראים תהילים ליד המיטה, והשוורץ חי, לא יודע מה הוא עושה, מה הם קוראים שם, אוקיי, לידה. ואחרי יומיים היא מתעוררת, איפה הרב שוורץ? עכשיו אליי. לא, מי אתה? אתה מחשף? מה עשית לי? לא עשית, לא עשיתי כלום. מי זה יהודי הזה שאוהב אותי? מי זה? מי זה? מי זה? אמר לה, זה הרבי מלובביץ', כבוד קדושת, רבי מלובביץ'. אמר לה, אני לא יודעת מה זה לובביץ' ומה זה רבי, אבל מאז שדיברתי אותך בפעם הראשונה, כל לילה שאני הולכת לישון, כל לילה בא לי בחלום, עם טלית על הראש ובוכה, הוא אומר לי, אני אוהב אותך. אל תתחתני עם הגוי, יהיה בסדר, אני אוהב אותך, והוא משגע אותי. אוקיי? בקיצור, היא לא התחתנה עם השוורץ חיה, והיום היא התחתנה עם בעלה, שהוא ראש כולל. שלוח הרבי בברזיל, משהו כזה. עכשיו בעיניי, הסיפור הזה סיפור מדהים. הכולם אומרים, מה המויפת, הרבי, רוח הקודש. בעיניי זה לא רוח הקודש, וזה לא מויפתים, אלא מה הסיפור פה? הסיפור פה זה איך הרבי פשוט אכפת לו מיהודיה שהוא לא מכיר, ואם אכפת לו, אז גם בכלל לא מגיע אליה. מה אכפת לך? היא אפילו לא חבנניקית, כן? עד כדי כך. נעבור כעת, אפשר פה לספר מלא סיפורים, כן, על האכפתיות של הרבי. לנקודה נוספת שהודגשה רבות אצל הרבי, והיא מהווה המשך של נקודה הקודמת. אחד המושגים שהרבי טבע על פי הבסיס התניא, בפרקים ככה מלמד ה' עד ממלף שעוסקים בעניין של המצוות המעשיות, והמשפט, המעשה הוא העיקר, או בשפה היותר מוכרת שלו, עוד מעשה קטן, והוא כאן. כלומר שכל אחד יכול להכיר את העולם, ולכן תורה מלשון הוראה. לא מספיק לדבר על, צריך לא רק לחיות את, ובעיקר לעשות את. ובעצם הרבה, בעצם מה זה המעשה הוא עיקר? זה בעצם כאילו על בסיס המימרה של רבי שמעון גמליאל, באבות פרק א' משנה י"ז, לא המדרש עיקר, כן, כל ימי גדלתי, שמעון בנו אומר, כל ימי דבר חכמים, ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה, ולא המדרש עיקר, ולא המדרש עיקר, אלא המעשה. זאת אומרת, המעשה הוא העיקר. עכשיו, באמירה הזו יש מסר עמוק. מה אומר הרבי לחסידים שלו, המעשה הוא עיקר? אתם לא יכולים לסמוך רק עליי. אתם צריכים לעשות את זה בעצמכם, כן? דו יוד בר יוסף, בעצמכם. תראו מקור ב', תפשין יוד א'. אמר, זה השנה הראשונה של הנשיאות של הרבי. וזה לא סתם, זה באתי לגני, כן? זה הסוף, אחרי באתי לגני, בסוף עשו עוד ניגון, ואז הוא אמר, רגע שנייה, אחרי המאמר אמר קדושת אמור שליטה. כעת תקשיבו יהודים. בכלל, השליטה פה, וכי זה נכתב, כן, הרבי זצ"ל, כי זה נכתב בחייו. כעת תקשיבו יהודים. בכלל, בחב"ד הייתה התביעה שתהיה עבודתו של כל אחד ואחד בעצמו. ולא להסתמך על הרבים, על האדמו"רים. זהו, יפה שליטת פולין, שליטת חב"ד, שליטת פולין, הפולישר, זה בצדיק באמונתו יחיה, אל תקרא יחיה אלא יחיה. כן, אבל אנו, חב"ד, צריכים לעבוד כולנו בעצמנו, ברמח איברים ושסה גידים של הגוף, וברמח איברים ושסה גידים של הנשמה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אינני מסלק את עצמי, חתכנו מלסייע. כן, או הרבי, אני, כרבי אני אסייע, לסייע כפי היכולת. אבל כיוון שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, הרי אם לא תהיה העבודה לבד, מה יועיל זה שנותנים כתבים, כן, פיתקה, כביטלך לרבי, מנגנים ניגונים ורים לחיים. ודברי הרבי מסתמכים על דברים של בעל התניא, האדמו"ר הראשון, מייסד חב"ד, בשער ספר התניא. מקור ג' בחב"ד גם השער של הספר זה פרק בפני עצמו. כי יש לנו נון ג' פרקים של התניא, ועוד השער 54, כבניין 54 פרשיות שבוע שיש. ספר ליקוטי אמרים, אני קם בשם ספר של בינונים, מלוקט מפי ספרים ופי סופרים קדושי עליון, נשמתם עדן. מיוסד הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד. בפיך ובלבבך לעשותו. לבאר היטב, איך הוא קרוב? מאוד. בדרך ארוכת עבודת השם ברך. לכאורה, הדרך הקצרה זה להיות פולישר, כן? ללכת לצדיק, מכל דבר ועניין, הוא מקומבן עם הקדוש ברוך הוא, אלוקי כמו אני ואתה. עזוב, שסגור, זיווג, עליי, פרנסה, עליי, בריאות, עליי, זרע של קיימה, עליי, שחרר. אבל זוהי דרך קצרה, שלמען האמת היא גם ארוכה מאוד. מה קורה אם אני לא יודע מי הצדיק שלי? אז אני בבעיה. מה קורה אם אני יודע מי הצדיק שלי? אבל הוא גר בליז'נסק, ואני גר בפתח תקווה, אוקיי? מה קורה אם אני גר ליד הרבי, אוקיי? גר, שכן שלי. אבל הרבי הסתלק. ואני, אנה אני בא. ולכן הפתרון הוא דרך ארוכה שהיא קצרה. מה הפתרון של התניא? תהיה אתה בעצמך הרבי שלך. תהיה אתה בינוני, ואל תבנה רק על הרבי. אבל זו דרך ממש ארוכה. אבל ארוכה שהיא קצרה, כי אנחנו לא לבד. הדור שלנו הוא דור מיוחד, הוא הדור השביעי, שלא ניפול חלק שלנו לקטנות כמו המרגלים, כן? שלא רצו כס לארץ. תראו, באתי לגן, יהיו תשובה, תשנ"ד, מאמר קבלת הנשיאות. אני אגיד את זה בקצרה. כל השביעים חביבים, ולא כל החביבים שביעים. כל השביעים חביבים, אנחנו דור השביעי. בעל התניא, מיטל הרבי אדמו"ר אמצעי, צמח צדק, מהר"ש, רש"ב, ריי"צ, רבי. הדור שלנו זה דור הגאולה. אנחנו ננסים על גבי ענקים. אנחנו רק צריכים, מה שנקרא, לצחצח את הכפתורים, את החפתים, כבר פפיון יש, חליפה, הכל, הכל רק, בוא ניכנס לחתונה הגדולה. כל הפעילות שלנו ניקח הדורות הקודמים. וזה לא רק חסידות. אם תרצו, אין זו אגדה, זו הלכה. הלכה פסוקה. תראו מה הרמב״ם פוסק להלכה. מי שלמד את הרמב״ם יומי, אז סיימנו את השבוע שעבר. נלכות תשובה לרמב״ם. פרק ג' הלכה ד'. לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב. שזה המשמעות ההלכתית של המילה בינוני. נכון? וכן כל העולם כולו גשר, כן, לא, כל העולם כולו חציו זכאי וחציו חייב. חטא חטא אחד גייבלד. הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה לו עלינו וגרם לו השחטה. עשה מצווה אחת. הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה שנאמר. בצדיק יסוד עולם, לא הצדיק של הרבי מז'נסק, אלא הצדיק יסוד עולם זה שצידק, שצדק, הכריע את כל העולם כולו לזכותו והצילו. וזה הבסיס הרי כל המבצועים של הרבי, כל אישה ובת, נרות שבת, תפילין, בית מלא ספרים, ארבעת המינים, חיטת, זה הבסיס. כי כל הנחה תפילין קטנה, כל הדלקת נרות של ילדה, מנהג המשפחה שלי, ככה אמי ואחיותיי, מגיל 5, מדליקות נרות שבת. בנותיי לא, זה סיפור אחר, אוף דה רקורד. אבל כל הדלקת נרות של אישה שעומדת במצוות, בכוחה להכיר את המקב זכות. פעם, אחד החסידים של הרבה, מה עושים בבין הזמונים? כל זמן שאנחנו בישיבה לומדים, בין הזמנים, מבצועים. אז הרבה שלח אותו לצפון מערב ארצות הברית, אבל צפון, אלסקה. הוא כמובן קיטבג מלא תפילים, מלא נרות שבת והכל, והפצות והכל, הוא עובר מ... אין שם הרבה ערים, עיר לעיר, יש שם שתי ערים, ואלסקה, כן. אבל מכל ריכוז לריכוז, ולא מוצא אף יהודי. יום האחרון לפני הטיסה, הוא אומר, מה אני אעשה? יש פה בית ספר. טוב, בואו נפחות נעביר להם שיעורים שם יתות בן נוח. נעביר שיעורים על יהדות. הוא נכנס לכיתה הראשונה של כיתה ג' ושואל, שלום, אני יהודי. מישהו פעם שמע על יהדות? מישהו פה פעם ראה יהודי? ברימה, אני המורה. כן, בבקשה חמודה. בטח. איפה היית פעם יהודי? אמא שלי יהודיה. אז ראיתי פעם יהודיה. עכשיו תבינו איזה גלות. הילדה בתשע לא יודעת בעצמה שמה היא? יהודיה. כי אם אמא שלך יהודיה, אז גם את נשמה, גם את נשפש אלוקית, גם את יהודיה, אבל היא לא יודעת את זה אפילו. היא לא יודעת. עכשיו אומר, חסיד הרבי שלח אותי. כל זה בשבילה, בשבילה. עכשיו יש לי פה 40, מה אני עושה? אז הוא התחיל לדבר איתם על אור וחושך. כמו שכתוב בתניה, שמעט אור דוחה הרבה מן החושך, זה לא המצאה של חנן פורת, זה בתניה. בתניה, משפט של התניה. נתחיל לדבר על השבת. ואז הוא אומר שאיך מקבלים את השבת? מדליקים נרות שבת. שאנחנו יכולים להוסיף אור בעולם. אבל תקשיב, את באלסקה. אלסקה זה המקום הכי מערבי בעולם, כי יש קו התאריך. יפן, סין, זה כבר קדימה. אומר, תקשיבי, את האחרונה בעולם שמדליקה נרות שבת. כל העולם, הקדוש ברוך הוא מחכה למה? שאת תוסיפי אור בעולם. ולכן הבאתי לך מתנה, שפך עליה את כל הקיטבג של הנרות. כל שבת לפני השקיעה תדליקי שתי נרות. ואת האחרונה שמוסיפה את האור לעולם. והיום אותה ילדה היא, לא יודע, אבל חזקה שהיא ראש כולל וכולי. מקור ובב. תורת מנחם, תשנ"א. עיקר העבודה וקיום המצוות היא המעשה בפועל. המעשה הוא העיקר שקשור עם הגוף. ולא כל כך הכוונה הרוחנית הקשורה עם הנשמה. כן, שרי ביתם המבטאים של התפילין, אמרו לו, מה, הם לא מכוונים, תפילין צריכים כוונה, אתם לא מבינים בזה. הרב עובדיה יוסף התנגד בחריפות למבצע של הדלקת נרות שבת, אומר, זה ברכה לבטלה, אסור לנשים ללכת לבת מצווה, לפני זה, והתחיל לכתוב פסק נגד הרבה. אז אמר לו בבא סאלי, אמר לו, אני לא אגיד בערבית, אבל בתקיפות, תביא את הפסק, תודה. שלא תעיד לפרסם. מישהו ישאל אותך, תגיד לו מה דעתך הלכתית, אבל אתה לא יוצא נגד הרבה. היו ביטויים חריפים שם, לא אגיד מה הביטויים שהיו שם, אבל והרב גנב את הפסק. מי ששואל אותו, הוא אומר, לא לעשות כמו הרבה, זה ברכה לבטלה. אבל הוא לא יצא בריש גלי, והרב עובדיה ידע לצאת בריש גלי לדברים שהוא לא הסכים עליהם, כן? כמוזכר לאל, שכאשר מכוון כל הכוונות ללא המעשה בפועל, לא יצא ידי חובה. מה שאין כן, כשמקיים המצווה המעשה בפועל, אפילו ללא כוונות, לוקחים אותו לצבא השם. לקחתי את התפילין שלי, הנחתי אותם בארון, וכיוונתי את כל העניין של ה... כן, מוכין דליה, והפועק נגד הלב, וקטר די רחל, ואת ההמשכות של הקוטה דסארי, ושין של ארבע, ושין של שלוש, ומוכין לעמידות, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת שחת התחנה המרכזית בירושלים, ובכלל לא סיימת בר מצווה שלו, פעם ראשונה יכלה להיות טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, תגיד שמה ישראל השם אחד, ברוך שם, קיים את המצווה יותר ממני. התפיסה שהמעשה הוא העיקר, היא מסיתה את הדגש מהרבה לכיוון החסידים. הכל בידיים שלכם, לא בידיים של הרבה. ויש פה מסר עוצמתי של שותפות עם הרבה, ובכלל שותפות, לא רק עם הרבה, שותפות עם כל העולם, עם הקדוש ברוך הוא בתיקון עולם. הקדוש ברוך הוא כביכול צריך אותי, בלעדיי הוא לא יכול. עכשיו, הוא יכול בלעדינו, זה פשוט, אבל הוא רוצה לזכות אותנו, להיות שותף עמנו. מה שהרבי עושה אומר, זה לא הכל תלוי ברבי. גם הרבי עצמו אמר, אני לא רבי. הרבי אמר עצמו שהוא רבי, מה אמר? בחב"ד, האדמו"רים הולכים עם שטריימל. חסידים, עם הכובע, עם הכובע, עם אומרים זה שיפלוס, עם המתקדם כזה, נשפח כזה למטה, משל שיפלוס והענבה. הרייט, איך הוא הלך? שטריימל. הרבי? פרב? יש אומרים שבגלל שאשתו של הרייט רוצה שהוא יהיה רבי, אז היא לקחה לו את זה, אבל לא, זה לא הסיפור. הרבי אמר, אני לא רבי, אני חסיד של הרייט, אז אני לבוש כמוכם. באיזה עוד חסידות הרבי לבוש בדיוק כמו חסידיו? אותו פרק, לא מפואר, לא איזשהו מוזהב, פרחונים, פרחים זהב או תחלת. כל החסידויות, לרבי יש לבוש אחר, שיהיה בולט. הרבי התלבש בדיוק כמו חסידיו, ונלשו בדיוק כמור. אותו כובע עם קנייץ', אותו פרק חבדי, לא מהודר ולא מפורסן. זה הסיפור של הרבי. אתה תהיה חסיד, ואני גם חסיד. כי בעצם כל חסיד הוא רבי בגזרתו. תפקידו להשפיע בעניין הזה. נחזור על עוד סיפור שחביב עליי, מישהו שלא שמע אותו, שיערר תשובה. איך יכול להיות שלא סיפרתי לו? אני אערר תשובה, איך הוא לא שמע. בסדר? תודה רבה, דורון. בזכותך, אספר את הסיפור. כי זה כבר ודאי יותר מיום אחד טעמים, אוקיי? אצל הרבי היה מנהג לחלק כוס של ברכה. במוצאי שבת, או במירום מיוחדים, כולם עוברים כוס של ברכה. לא מקום יקבל כוס מהשירי של ההבדלה, או איזשהו משקה, תראים את זה יום טוב בשבת, לחיים, לחיים, והבא בתור. מאות אנשים ככה, יש תראו את זה ביוטיוב. אחד הפעמים רואים, מגיע איזשהו חוסיד, הוא לא חבדניק, יש לו כזה פאות ארוכות, חבד הרבל פאות, חבד על האוזניים, הוא לבוש פופולני, כובע אחר. והרב גרונר מגיש את הכוסית של המשקה, זה המשקה לא ילפי דתי, ואז הוא קחתי את זה, לחיים, לחיים. עכשיו, כל חסיד מתחיל יודע, שכמו שאתה לא בא לאצטדיון של מכבי עם חולצה אדומה, או אצטדיון של הפועל חולצה צהובה, אתה לא בא לרבי ביד שמאל, על יד ימין זה חסדים, יד שמאל זה דינים, אתה בא לרבי בדינים, דמו בראשו. כל מבלו, מה אתה עושה? אז הרבי אמר, חייך, אמר לו, אצלנו בחב"ד נהוג, שחסידים שותים לחיים, הוא לא אמר שאתה בא לרבי, שחסידים שותים לחיים, באים ביד ימין. אז בוא נעשה שיר ביד, לא קלטנו ביד ימין. החוסיד היה כזה סגור, רצה למות, כזה הסתכל על הרצפה, עברו כמה שניות, ואז הוא ברכת יד שמאל, לחיים, לחיים, הרבי. הפעם הרבי לא חייך, אמר לו, אמרתי יד ימין בבקשה! והחסידים אחד ורצו להרוג אותו וידוא הריגה. ואז החוסיד שוב פעם ככה מסתכל על הרצפה, ולאט לאט מושיט יד ימין רועדת, לוקח את זה, והרבי אומר, או! זה לחיים, לחיים, לחיים! והחוסיד שם כמעט רואה להתעלף, לקחו אותו, מה התברר למפרע? שאותו יהודי, אני יודע, מבוגר, למעלה מגיל 70, שעבר סטרוק, שבץ, 10 שנים קודם לכן. ומאז המרכז הימני בגוף שלו לא עובד טוב, ברגל קצת צולעת ויד ימין משותקת. כבר, עכשיו עושים פיזיותרפיה, אבל די מהר מה שקורה לצערנו, זה שבסוף המוח מפסיק להעביר פקודות ליד ימין, היא מתנוונת. אז מה, כמובן, המויפת, הרבי, איזה תותח, הוא ריפא אותו, הוא הבריא אותו, תק, מה שהרופאים מסוגלים, הרבי, ככה בקטנה, שזה נכון. אבל זה לא הסיפור, זה לא הסיפור פה. המויפה תביד פה זה החוסד, יכול להגיד, אה, כבוד הרב, תראה, יש לי דיאגנוזה מהרופאים, אה, היה CVA לפני 10 שנים, אה, לא, הסטרוק, לא ידעתי, אבל סליחה, סליחה, בוא נעשה בי עצמו. אבל החוסד התבטל, הרבי אמר יד ימין, אז יאללה יד ימין! והמשיך לו חיים וברכה. וזה המקום שתלוי בחסידים. עכשיו, בעיניי, יש פה מסר עמוק לכולנו. כביכול, עם ישראל בגלות, עוד אין לנו מקדש. התחלת את הגאולה, לא גאולה שלמה, בחב"ד אין התחלת את הגאולה, שיעור אחר, שכבר היה בעבר, נכון, ללכת של הרבי לציונות, לפני איזשהו 4-5 שנים, משהו כזה, לא זוכר, 4 שנים אולי. עם ישראל בגלות, הנשמה קצת מפורפרת, אבל הגוף משותק. אין מקדש, אין קדושה. בערב אומר, אמרתי יד ימין, זה פיקטיבי, אנחנו לא בגלות, בגאולה. יד, זה המעשה, הוא יקר, תעשה, תפעל ותראה שתביא משיח. במקור זין, שאני חושב שלא עובר חודש, אני אוהב את השיחה הזו. השיחה הידועה. אז תקראו אותה, אני לא אקריא אותה. זה הפעם היחידה שרבי אומר, מדבר על עצמו. מדבר על פה, אומר, אני את שלי עשיתי. הסיבה שמשיח לא בא, וגם לא מטלפן, זה כי אתם החסידים לא רוצים. גם שצועקים, עד מוסי, עד מתי, זה כי הרבי אמר. אם הייתם רוצים, הוא היה מגיע. וזה שהוא לא מגיע, כי אתם לא רוצים. שפה 2-3 אפילו מניין שירצו, הוא יבוא. ואומר הרבי, אני עשיתי כל שביכולתי. יותר, אני לא יכול לעשות. כבר 40 שנה אני צועק על זה. אגב, שהביאו את באתי לגני, את השכתוב של המאמר, לבריס קרוב, רב ולבלה, כן? בנו של רב חיים, מירושלים. הביאו לו, שרמו לו שיש רבי חדש בחבד, הביאו לו את המאמר. הוא קראת באתי לגני, הוא אמר, אני לא מכיר אותו, אבל היהודי הזה חושב שהוא המשיח. ככה אמר רבי יזכר רוב בתשין י' א', או לפני שהחבנדיקים דיברו על זה, היה לו ניתוח חד של רבי יזכר רוב. בוא נתחיל לסכם. בשיחה הידועה הרבי אומר, לא מספיק שתרצו, תעשו. אורות דה טוב, אבל בכלים דה תיקון, משהו מעשי. שכל אחד יצא עכשיו מההתוועדות, יגיד, מה אני עכשיו עושה? זה קרב גאולה. אז זה פדיחות לבוא למישהו בקורס, ביחידה, שמע אחי, תניח תפילין. כן, אני, יש לי מויפתים עם זה. אני הייתי בקורס קמאנים, לא היחיד פה בחדר שהיה. ובקורס קמאנים שאני הייתי, לא היה לנו אפילו מניין דתיים, היה ממש, היינו ממש קצת. ובכל זאת, זה כמה עשרות יותר, באזור המאה, טיפה יותר מ-100 אפילו. ואמרתי, יש פה איזשהו 50-60 גברים, שאחרי 120, אני לא יודע לעשות תפילין, אני לא יודע לעשות תפילין. מה זה לא ידעת? ראית את חסדאי, קם בבוקר, מניח תפילין בחדר. מה? לא, הוא לא הציע לי. מי הסתבך? אני הסתבך! אמרתי, שבוע אחרון לקורס, אני עושה מבצע, אני עושה להתבזות. חשבתי שלהתקשר בקשת תרומה לישיבה, זה להתבזות. הולך לכל החבר'ה שמחזיקים עונה, חסדאי, אתה בחור רציני, וזה, מי... אחי, תפילין. לך, יא פגאני, מה? עכשיו אתה חיפשתי את המרוקאים, את המסורתיים, לא היה בקורס. לא היה. היה הרבה נשים, אבל לא גברים, ונשים לא, לא, לא. ועשיתי מה זה שטיפת מוח. והקיצר, עד היום האחרון של הקורס, מה אתם עושים הקורס? כמה זוגות קרקף שצריכתי להניח? ברוך השם, אפס עגול. ועד נשאר בחור אחד ממוצא רוסי, שאמרתי, הוא בטוח קרקף, אבל הוא לא הניח. הקיצר, אמרתי, אני אחפור לו. וגם אמרתי שהוא גם חייב לי טובה על משהו, אבל איך לדבר איתו? ראיתי שהוא שומר מ-4 עד 6 בבוקר. אמרתי, החלפתי, זה שמיעה הכי דפוקה, כי אתה חלק כבר נשארר, אתה לא יכול לחזור לישון. אמרתי, אין בעיה, מי רוצה להחליף איתי, אני אשמור איתו. שין ג' בעד 15, אוקיי, שם ליד המלם, בכניסה. קיצר, אני שעתיים חופר לו, ביגי. קיצר, זה עבד מהר, תוך חצי שמה, טוב, יאללה, בוא נלך, אבל עכשיו. הלך עכשיו, עוד לא עלה השחר, אי אפשר להניח, אתה מבין, אתה השטן, אי אפשר להניח, לא, עכשיו, לא, גם בשמירה וזה, תקשיב, אנחנו יורדים, אני רץ, בדרך כלל תקטור מריצה, אני רץ לך את התפילין, ואני מניח לך, הכל גם היה שמאלי, ואני שמאלי ממש, כפתור בפח, אני מניח לך. אמרתי, זה, 6:05, רצתי לחדר של הבחור חורף, אמרתי, לא, עכשיו, לך מפה. קיצור, הצלחתי לעשות 0 הנחות. מה לעשות? ניסיתי לפחות. ניסיתי, גם ביחידה, אחר כך ביחידה, זה היה סיפור לא פשוט. נצאתי עוד מישהו, הוא אמר לי, יאללה, עכשיו להניח. אמרתי לו, יקירי, שבת עכשיו. לא מניחים, שבת. הוא אמר לי, מה אתה חופר לי? אבל משחרר. חפר שבת, שלום, אני חייתי לו, את בראשון, ראשון בבוקר. היה ראשון, דבר איתי, נראה מה קורה. הקיצר, בראשון, הוא אמר לי, עכשיו, אמרתי, אין בעיה. מירס, VPN, כל הוורד, קלנית, כל המכשירים, זרקתי ממני, אמרתי, תשגיחו, עליתי איתו לגר, אמרתי, יש שם פלאפונים, הפריעו לי. הנחתי לו תפילין. 10 דקות, הסברנו לו, הניח, משמע ישראל וכולי, התרגש מאוד, אמר לה, אל תגלה לאף אחד, אמרתי, לא אגלה, בינינו, הכל טוב ויפה, וכולי, זה הקרקפת הראשון שלי, וכשחזרתי אחרי זה צעקות, איפה היית, למה אתה לא זמי, איזה מין קצין אתה, אמרתי, יאללה, מה אכפת לי, נתבזל, זה, הכל בסדר. זה לא פשוט, זה קשה לנו, מה הכל חצב, שלא היה לך תפילין, לקבל על עצמו, לברך שהכל היה בדברו, לברך מזונות על הפסטה, של חמישי בערב, או שבר שינו, אני לא יודע. שינו. עולם כמנהגו נוהג, פסטה ורוזה, לא, נכון, מה? ישיבה מתארסת. אז אני אומר, עוד מעשה קטן והוא כאן. אנו שאלו פעם את שמעתי מהרב יורם, מורנו רבנו הצדיק, שהיה קשור גם ברבי. מה זה ביטול תורה אצל הרבי? הוא אמר, ביטול תורה אצל הרבי, פעם הוא אמר, חסים שאלו אותו, מה שאני לומד סוגיה 6 שעות, כל ראשוני והאחרונים עושה כלים, ולא מגיע לנפקמין למעשה. גם אם אתה לומד עכשיו הלכות קבלת אדם בזבחים, ואתה כהן, ואתה ישראל שאסור בקבלה, אוקיי? צריך להגיע לתכלס, למעשה. ולכן, אנחנו צריכים להרכיב, וזה מה שהרבי אמר, מכל דבר שהתקדם בעולם, טכנולוגי, רוחני, פוליטי, מדיני, הוא למד בעבודת השם. תראו במקור חטא, איך להרכיב את המשקפיים, האלוקיות לכל דבר. כותב הרב שטיינזלץ, כן, צריך פה לתקן את זה לזצ"ל, כן? אנחנו מצויים כעת במצב בישלם עדיי. זה שיחה מתשס"ב, ממש כאילו בשבוע שלפני חומת מגן, שעד כל הפיגועים של אחרי חודש מרץ 2002. מנסים לנוע ימינה על חדי חסומה, מנסים לנוע שמאלה, אך גם הדרך הזו חסומה. מנסים להתקדם, אך איננו יכולים. מנסים לסגת, אך הדרכים מנותקות. אנו מוקפים וחסומים מכל העברים, למעט כיוון אחד שאיננו סגור, מעלה. הדרך הזו למעלה עדיין פתוחה, ועלינו לנסות לנוע בה. עלינו לעשות זאת לא רק כהגד, כסיסמה, אלא כצעד מעשי רציני לקראת דרך חיים אחרת. אין פירוש הדבר, הבה נניח לכל אותם הדברים שעסקנו בהם, ונלך רק עם מה שלמעלה מאיתנו. איננו נדרשים להיות שמימיים ולשכוח לאכול ארוחת בוקר. את זה לא ישכחו ביות גם לעתיד לבוא. אך אנו יכולים להתבונן בחיים בפרספקטיבה אחרת. וכשנתבונן בהם כך, הם יעשו שונים לחלוטין. משום שעיקר מעייננו יהיה במה שלמעלה מאיתנו. הפרספקטיבה של הרבי, המשקפיים שאותם הרבי הרכיב לראשו, היו של כל ימיך להביא לימות המשיח. יש כאן וידאו עם ג'ודי ניר מוזס שלום, מי שמכיר ביוטיוב, בחלוקת דולרים, הנה הגברת ג'ודי ניר מוזס שלום, או הבעלים של ידיעות אחרונות, הוא אומר, וואו, איזה תפקיד חייבת לך בגאולה. היא אומרת לו, ג'ודי ניר מוזס שלום, היא לא בדיוק הרבנית, היא לא, היא שם אמינה, אני רוצה עוד דקה, אבל מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא הועיד לך ייעוד משמיים. את זו שצריכה לבשר לכל העולם את הידיעות האחרונות, שמשיח צדקנו התגלה. אז מה, אני אסביר לך, למה יפה? את צריכה כל יום להכין את הכותרת, ברוך הבא מלך המשיח. זה הכותרת הראשית. עכשיו, דקה ל-12, איתו נסגר, לא הגיע המשיח? תשימי את הכותרת, קואליציה, אופוזיציה, תקציב, עניינים כאלה. אבל זה התפקיד שלך, לבשר. טוב, אני לא חושב שהיא עשתה את זה, לכן למעשה, אבל זה המשקפיים של הרבי. אתה עורך עיתון? וואו! נסתכל על זה ככה. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה יהיה לימות המשיח. תראו מה הרמב"ם כותב, הלכות מלכים, מקור ט'. כל הדברים וכיוצא בהן של המשיח, לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, שדברים סתומים אצל הנביאים, גם החכמים אין להם קבלה דברים אלו. אבל אני חושב שכל מה שהתרחש נגד עיניו הקדושות של הרבי במאה ה-20, היה פועל יוצא של מה שקורה למעלה. והרבי הסתכל על המציאות, יכול להתייאש, זה מדינה זו, חילונים, בן גוריון, זה כן, זה מהפכות, קומוניזם, נאציזם, זה לא שווה, חילון. הרבי אומר, מסתכל על הכל, מה קורה למעלה. ואנחנו צריכים להתאים את זירת הרשות בתחתונים למה שקורה בעליונים, לתמורות, להתקדמות של העולם. עכשיו בסדר, נגיד, משיח. מה? הרבי מגור לא דיבר על המשיח, הרבי מוויז'ניץ, מצד, בל, סאטמר, סדיגו, כולם מדברים על משיח, נכון? אפילו אני הקטן, מתפלל על המשיח כל יום, מה, אני מקווה שלא רק אני, לא? את צמח דוד עבדך, נערת עצמיח, של איזשהו ציפור, שפעם איזשהו סבא חבדניק, גער בבן שלו שיפסיק לשיר, We want משיח now. עכשיו הרבי קרא לו. הוא אומר, למה אתה אומר ככה? אנחנו כמו תפילה, את צמח דוד עבדך, מערת עצמיח, איך מתרגמים את זה? We want משיח now. מה אתה אומר לו? להתפעל ל-18 ברכות או ל-19 ברכות? מה אתה רוצה? We want משיח. אנחנו מפעל את זה כל יום. תראו סיפור חביולה, בזה נסיים. יחיל הררי, סדו של הרבי. התקתי מילה במילה. חסיד חבא מספרים על רב אמריקני שלח את ביתו למחנה קיץ של חבא דרי הקצקי לשבניית ניו יורק. ילדי המחנות נהגו להתאסף יחדיו יום אחד בבית מדרשו של הרבי, והרבי עשה לפניהם דברים. זמן מהלאחר אותה התכנסות, באה ולבקר את ביתו, ושם פיה על החוויות שחוותה במחנה. בין הדברים סיפרה לו הילדה בהתלהבות על המפגש עם הרבי, ודיווחה כי הרבי אמר שהמשיח עומד לבוא. אמר הרב, לא, גם אני מדבר בבית הכנסת. על כך הגיבה הילדה לאבא שלה, כן, אבל הרבי גם מתכוון לזה באמת. אוקיי, ילדה הקטנה אומרת, אתה מדבר על זה, אבל הרבי מתכוון לזה. אנחנו היום 29 שנים אחרי ההסתלקות, אני זוכר שהוא נפטר. הסתלקות הכואבת שלו. הייתי אז בן, כן, בן 10. והרב זווין כותב שנהוג לומר שהגאון מווילנה השאיר אחריו ספרים, הבעל שם טוב הקדוש, השאיר אחריו אנשים, הבעל התניה, אצל חב"ד שאיר אחריו גם ספרים וגם אנשים. אני חושב שהרב זווין היה חבדניק. אני חושב שזה הסיכום שהוא מאוד ראוי עבור דמותו הפלאית של הרבי. אז נתפלל שנרצה וגם נצליח ליישם את תורתו הגדולה, ואז ממילא משיח צדקנו יתגלה בקרוב. יש עוד הרבה מה לספר, נספר את זה בסיפור לשבת, בסדר? ועד אז, לא רק המעשה, אלא גם השמחה, זה המעשה החשוב שנאמר. Yeah. לי 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 בעזרת השם שנזכה להיות חסידים של הרבי במחשבה, דיבור ומעשה, להיות חסידים של המשיח שיתגלה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.